לצערי נגמר לנו הזמן, הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעל.
שלום דנוש.
אהלן, והנה אנחנו שוב בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, לצערי נגמר לנו הזמן, מבית סולט אנד פפר, באולפני ביזי, המקסימים, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו על אנשים, על יחסים, על משפחות, מה היום?
היום נדבר על זוגיות, וזה בעצם פרק שהוא תשובה לסטודנטים שלנו.
מה זאת אומרת?
אנחנו מלמדים במרכז האקדמי פרס כבר 3 שנים קורס על זוגיות ואהבה, ובכל שנה כשאנחנו שואלים אותם על איזה נושא הייתם רוצים לדבר, הם אומרים לנו, תיתנו לנו את הסימנים בין, לזוגיות רעה וזוגיות טובה. מתי זה זוגיות רעילה? מתי זה קשר שצריך לעזוב אותו? מה נורות העזרה של קשר?
וזה מדהים, כי זאת שאלה שחוזרת בכל שנה, ואת ואני תמיד עסוקים בכאילו, מה, אנשים לא מבינים מתי הם בקשר טוב ובקשר לא טוב? אנחנו לא יודעים מהחוויות של חיינו מתי זה בריא וזה לא בריא, זה מתאים וזה לא מתאים. אז התשובה היא לא. התשובה היא לא, אנשים מסתובבים ולא תמיד בטוחים שהדבר הזה שיש להם הוא דבר טוב, הוא דבר נכון, הוא דבר שצריך להישאר בו. את יודעת, בכלל, אנשים הרבה פעמים אומרים שהם, אתה לא יודע אם הדבר שיש לך זה הדבר שצריך להיות בו, אם זה בריא, אם זה חולה, אם צריך ללכת מזה, אם צריך לטפל בזה, אם זה מוגזם. אנשים לא יודעים.
ובגלל שיש היום כזה שפע של הזדמנויות, אז אתה כל הזמן אומר, אוקיי, אז השאלה אם צריך לעבוד על הקשר הזה, או שמה שיש לי זה סימני עזרה לדברים שיהיו הרבה יותר חמורים בעתיד, וכדאי לעזוב כאן ועכשיו וללכת למשהו אחר.
נכון שאנחנו נוטים לדבר, הרבה פעמים ששואלים אותנו אם זוגיות היא טובה או לא טובה, איך לדעת אם להישאר, אם ללכת, אנחנו הרבה פעמים עושים הבחנה בין אינטואיציות ובין חרדות, נכון? האם אני צריכה ללכת עם האינטואיציות שלי? האם הבטן שלי אומרת, לא, זה בסדר, אם תעבדי על זה עוד קצת, זה יהיה בסדר, או להקשיב לכאב בטן הזה שאומר לי, run for your life, תברחי מהאיש הזה. ואני חושב שאנחנו לא תמיד יודעים להבחין בתוך הבטן שלנו, בין מה זה האינטואיציות הבריאות שלנו, לחרדות שיכולות לגרום לנו ללכת ממקומות שאנחנו צריכים להישאר בהם.
אז בוא נתחיל בלתת סימנים למה זה זוגיות טובה דווקא.
בוא נתחיל מהטוב לשם שינוי.
בוא נתחיל מהטוב.
בוא נדבר, את יודעת, בוא נדבר על איך, נכון שיש לנו, נגיד אנחנו הולכים באיזה יום שישי בערב לאיזה זוג חברים, נכון? אנחנו יוצאים מהזוג אחרי שבילינו אצלהם ערב נורא כיף, היה אוכל טעים ושיחות טובות, אנחנו יוצאים, אנחנו נכנסים לאוטו ואנחנו אומרים, איזה זוג מדהים הם. ואנחנו יכולים בשבת אחרת להיות אצל זוג חברים אחר שלנו, או לצאת למסעדה עם זה זוג חברים שלנו, ואנחנו יוצאים, אנחנו נסתכל אחד על השני, ואנחנו נגיד, איזה סיוט להיות עם האנשים האלה. ולא כי הם אנשים לא נחמדים, אבל משהו בדינמיקה ביניהם, ובעצם אני חושב שהרבה פעמים אנשים מנסים להבין מה מבחין בין זוגות טובים לזוגות פחות טובים, בין זוגות שהולך להם לזוגות שלא הולך להם. אני חושב שהפסיכולוגיה מנסה גם לתת מענה לזה לפעמים במחקר, בלבדוק מה נכון, איפה יש זוגיות בריאה ואיפה הזוגיות צריכה טיפול ואיפה היא חולה כבר והיא מסוכנת.
נכון, ופעם אחרי פעם בהרצאות שלנו כשאנחנו שואלים מה זה זוגיות בריאה, תמיד המילה הראשונה תהיה תקשורת.
תקשורת, נכון.
תקשורת זה מה שעושה זוג לזוג בריא, ומה זה תקשורת? זה מין מילה כללית כזאת שקשה לדעת מה היא, ולכן אולי כדאי שנפרוט את זה, ונגיד מה זה באמת זוגיות טובה. והיה מחקר כזה שבדק מה זה זוגיות טובה, והוא בדק את זה אצל 11,000 זוגות, בתוכם גם בישראל, זה מחקר שאנחנו מאוד גאים בו, כי גם בישראל,
שגם אצלנו יש זוגות טובים, כן.
והממצא המרכזי שנמצא במחקר הזה, זה שזוגות שיש להם זוגיות טובה, קודם כל, לכל אחד מבני הזוג יש שביעות רצון מהחיים של עצמו.
בוא נגיד את זה שוב, נעשה ספוט על הדבר הזה ונגיד לכל מי שמקשיב לנו, את או אתה, אתם לא תהיו בזוגיות מאושרת אם אתם לא מאושרים עם עצמכם.
נכון.
זה הבייסיק, לומדים את זה בכל שנה א' מבוא בפסיכולוגיה, אתה לא עושה אינטימיות עם עצמך, אתה לא תעשה אינטימיות עם מישהו אחר, אם את לא מרוצה מאיך שאת נראית, ממה שאת עושה, ממקום העבודה שלך, מהשכונה שאת גרה בה. אם את לא מרוצה, שום בעל, שום נסיך על סוס לבן לא יציל אותך מזה שאת לא מרוצה מעצמך.
אז קודם כל, כדי להיות שבעת רצון מהזוגיות, את צריכה להיות שבעת רצון מעצמך. זה הדבר הראשון שנמצא. כן,
נכון.
דבר השני שנמצא במחקר זה שתכונות לא כל כך משנות. זאת אומרת, התכונות של בני הזוג, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים מה זה זוגיות מאושרת, אנחנו מתחילים עם איזה רשימת מקולת, כן. בעיקר רווקים שמחפשים זוגיות, יש להם איזה רשימת מקולת של מה צריך שיהיה בו. מסתבר שזה לא כל כך חשוב, כי יש אנשים קמצנים בזוגיות טובה, ויש אנשים נדיבים בזוגיות טובה.
אין איזה תכונות כאלה שמאפיינות אנשים שנמצאים בזוגיות טובה.
נכון, אין תכונות לבני הזוג, אבל כן יש תכונות לקשר, יש מאפיינים לקשר, מאפיינים שמנבאים את זה שהזוגיות תהיה טובה ותהיה שביעות רצון גבוהה מהיחסים. והמאפיינים האלה בראש ובראשונה זה איזושהי הרגשה שהבן זוג הוא בגב שלי. שאני סומכת עליו, שיש איזו תחושה של ביטחון ואמון בינינו, הוא בשבילי ואני בשבילו. אם יש לי את ההרגשה הזאת, זה הדבר הכי חשוב.
נכון, אני חושב שהדבר הזה זה באמת אחד מהבייסים, מהדברים הבסיסיים שכמעט לפעמים אין להם מילים. זו תחושה שמישהו יהיה בשבילך והוא יהיה בשבילך. תמיד, בתקווה לתמיד, זאת מילה מאוד גדולה היום בעידן שלנו שמחליפים הכל כל הזמן, אבל שהוא יהיה שם לאורך הרבה מאוד זמן, שהוא יהיה שם כמו שאומרים בחתונות, בבריאות ובחולי, כשהוא יהיה שם שנזדקן, כשהוא יהיה שם שתהיה לי קרס, כשהוא יהיה שם שאני אהיה אחרי כמה לידות ואני לא אראה כבר כמו שנראיתי קודם, זאת אומרת, הוא יהיה איתי no matter what, נכון?
נכון, זה הביטחון בזה שהצד השני נמצא. התכונה השנייה שיש אל הקשר, שגורמת לסביעות רצון, זה שאני מעריכה אותו והוא מעריך אותי. הערכה של הצד השני זה נורא נורא חשוב, שאני אחשוב שהוא איש שווה.
נכון.
זה חשוב, כדי שנהיה שווה רצון ומזוגיות, אני צריכה לחשוב שהבן זוג שלי שווה, והוא צריך לחשוב שאני שווה. והדבר השלישי זה שביעות רצון מינית. וזה מפתיע שזה רק במספר 3.
רק במספר 3, אבל קודם כל זה גם נורא חשוב להגיד שבזוגיות צריך להיות האלמנט הזה של התשוקה והמיניות, גם אם הוא משתנה לאורך השנים, גם אם הוא קצת דואך, גם אם זה לא באותה תדירות, גם אם זה לא באותו לאט, יש איזה מרכיב שהוא לא רק תשוקתי, שהוא גם גופני מאוד, שאנחנו צריכים להרגיש טוב ביחד אחד עם השני גם במרכיב הגופני, אחר זה דבק נורא נורא חזק בזוגיות.
נכון, וזו הזדמנות להזכיר את המשולשים של סטרנברג, שאומר מה זה אהבה מושלמת. אהבה מושלמת זה אהבה שמשולה למשולש, שיש לו 3 קודקודים. מחויבות, אינטימיות רגשית ותשוקה מינית.
בטח מי שמקשיב לנו עכשיו אומר, אלה נורא אוהבים משולשים, אין פרק שהם לא אומרים משהו על איזה משולש, פעם המשולש של סטרנברג, ופעם המשולש האדיפלי, חולים על משולשים האלה. כן, אוקיי.
נכון, אז 3 המשולשים האלה, של מחויבות לקשר, אינטימיות רגשית ותשוקה מינית, זה בעצם המאזן, ברגע שיש את 3 הקודקודים האלה, המשולש מאוזן ושלם.
כן, אני ככה מהרהר, ותוך כדי שאת מדברת, אני מהרהר על הדבר הזה, אני כאילו אומר, אבל זה הזוגות הטובים, נכון? אנחנו מדברים על המחקר הזה של ה-11,000 זוגות מכל העולם שניסו לבדוק, וזה 3 הדברים הנורא חשובים בזוגות הטובים, אנחנו צריכים להזכיר לזה שזה, בדקו המון המון משתנים, ובסוף זה יורד לרמה של, שיהיה לי ביטחון שאת תהיה שם בשבילי תמיד, בכל מצב, בהשתנות החיים, נגיד, אני חושב על זה הרבה פעמים, נגיד, זוגות באים לטיפול, נגיד, סביב משבר בכלל לא זוגי, נגיד, מפטרים את הבעל מהעבודה. והוא בשבר נוראי, שבר כלכלי ושבר של דימוי. ומה שהוא צריך לשמוע מאשתו ברגע הזה, זה שזה בסדר.
שהיא מעריכה אותו, שהיא בגב שלו.
ושאנחנו נסתדר, גם אם אתה לא תעבוד תקופה, וגם אם אתה תהיה על אבטלה, וגם אם נפתח חסכונות, וגם אם אני אצטרך לעבוד יותר קשה ממך, הוא צריך להרגיש שהיא עדיין רואה בו גבר, גם אם הוא לא מביא כסף הביתה, גם אם שנייה פיטרו אותו, גם אם שנייה הוא ירד מגדולתו, והוא לא המנכ״ל הגדול. אני חושב שהידיעה העמוקה הזאת של הבן זוג הזה, שיודע שהאישה שלו תמשיך להיות איתו, למרות שהוא לא תותח על ברגע הזה, היא ידיעה נורא חשובה. וזה נכון גם במיניות ובתשוקה, אנחנו משתנים, אנחנו לא נראים כמו קודם, הפרפורמנס המיני שלנו הוא לא כמו קודם, ואני חושב שכל גבר וכל אישה צריכים לדעת שהפרטנר שלהם ימשיך לרצות אותם, להימשך אליהם, גם בשינויים הגופניים והתשוקתיים.
אם אנחנו ממשיכים עדיין באזור של לדבר על זוגיות טובה, אולי נזכיר מחקר שכבר דיברנו עליו בעבר של פפר שוורץ.
אני אגיד למאזינים מי זאת, כי פפר שוורץ זה בעצם, פרופסור פפר שוורץ יש לומר, היא בעצם יעל דורון האמריקאית, היא המומחית הגדולה של חתונה ממבט ראשון, של Married at First Sight בארצות הברית. כמה עונות הם כבר לאמריקאים?
מלא עונות.
עונה 9,000. היא ממש, היא הזדקנה עם התוכנית, אבל היא הזדקנה יפה, היא פרופסורית, היא עושה מחקרים, היא עושה עונה מחקר, עונה מחקר, לדעתי היא כל כך טובה, פפר שוורץ הזאת, שפעם אחת תטיסו אותה בחירום מארצות הברית לאנגליה, כדי לעשות עונה אחת בבריטניה, היא עשתה שם איזה עונה, כולם, הם נכשלו לגמרי בחתונה, היא באה, עשתה עונה, נתנה זוגות וחזרה לאמריקה.
נכון.
ויעל דורון, היא נורא רוצה להיות פפר שוורץ, מה שהיא לא יודעת זה שהיא הרבה יותר שווה מפפר שוורץ, והיא יותר אלכם מה זה, כן.
תודה על זה, דנוש. טוב, בקיצור, פפר שוורץ עשתה באמת מחקר על זוגות שהם extremely happy couples, זוגות שאומרים שהם מאוד מאוד מאושרים.
extremely happy, יש קטגוריה כזאת?
כן, כי בדרך כלל, הרי החוקרים, הסוציולוגים כמוה והפסיכולוגים, חוקרים בדרך כלל את האומללים, את המסכנים, את המתגרשים, את אלה שלא מצליחים.
נורא שליליים, כן.
והיא אמרה, בואו נתמקד רגע דווקא באלה שהם extremely happy couples, אנשים שהם באופן קיצוני מאוד מאושרים בזוגיות שלהם, ונראה מה מאפיין אותם. והאפיונים שהיא מצאה הם ממש פשוטים. יש כמעט אפשר להגיד שיש מתכון לזוגיות טובה.
רק שנייה, אני רוצה להסביר למאזינים את הפרוצדורה המחקרית הזאת, כי זה כזה קצת מוזר. היא לקחה המון המון אנשים, זה כאילו מחקר של איזה 100,000 איש, נכון?
כן, בכל המדינות, בהמון מדינות.
היא לקחה, נדמה לי שנתנה להם איזה שאלונים עצמיים כאלה, אם אתה מאושר בזוגיות שלך, אם טוב לך, ואז היא לקחה מתוך השאלונים רק את האנשים שדיווחו שהם שמחים באבו, אבו, 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 אבו של הזוגיות, והיא לקחה את הנתח הזה של המחקר של הנבדקים, והיא בעצם התעסקה רק באנשים המאוד מאושרים.
נכון, והיא אמרה, בוא נראה מה מאפיין אותם.
מה שבטח אמר, שכל אלה שהיו לא מאושרים במחקר, אז הם יהיו עוד פחות מאושרים אחרי שזרקו אותם מהמחקר, אבל זה סיפור אחר כבר, כן.
מה שהיא מצאה לאנשים ה-extremely happy couples, מה שהיא מצאה עליהם זה שאנשים שממשיכים להתנשק, נשיקות צרפתיות,
צרפתיות,
טובות, ארוכות וטובות, גם אחרי שנים, אתה יודע כן. שגורל הנשיקות הוא גורל מאוד עגום, ואנשים מפסיקים להתנשק ברבות
כן,
השנים.
משנה לשנה זה נהיה פחות נשיקתי, כן.
אז הזוגות האלה מתנשקים הרבה, הם מתחבקים, הם עושים PDA, מה זה PDA?
PDA, אצל האמריקאים, זה Public Display of Affection, ויש כל מיני שלטים בבתי קולנוע ובתחנות רכבת באמריקה שכתוב No PDA, או במילים אחרות, בבקשה לא להתמזמז בציבור. האמריקאים נורא שמרנים, אנחנו כל הזמן חושבים על אמריקה בתור מקום נורא פתוח, הם סופר שמרנים.
נכון.
נדמה לי שבמחקר שלה היו אנשים מכל העולם, נכון?
נכון, ובאמת הספרדים,
האיטלקים,
הם עושים יותר PDA.
אלה יודעים להתמזמז בציבור, ולתת ידיים ולהתחבק, ומסתבר שזה משתנה, את אומרת שהוא נורא חשוב בזוגיות.
והוא מאפיין אנשים שיש להם זוגיות מאוד טובה, הם עושים PDA, הם באמת בציבור, הם מחזיקים ידיים, הם נוגעים.
לאף פעם לא דיברנו על זה, אנחנו אומרים את הנתון הזה תמיד בהרצאות, ואני כאילו פתאום חושב, בוא נחשוב על זה רגע, למה PDA זה חשוב?
אני חושבת שזה נותן המון ביטחון לבני הזוג שהם נוגעים אחד בשני.
אבל הם יכולים לגעת, they can get a room, הם יכולים לגעת אחד בשני בבית. אני חושב שיש מרכיב נורא משמעותי בזוגיות, קצת כמו שחתונה זה הצהרה בפני העולם שאתה זוג. אני חושב שאתה צריך גם קצת להתמזמז בציבור לפעמים, כי אתה רוצה גם להיראות עם המשיכה והתשוקה שלך. יש אלמנט נורא חשוב שאנחנו רוצים שיראו אותנו.
זה נורא מעניין, בגלל שאני והבן זוג שלי מאוד חזקים ב-PDA,
כן,
ואני לא חושבת שזה בשביל אחרים, אני חושבת שזה בשבילנו, אנחנו פשוט אוהבים.
אז תעשו את זה בבית. יגידו לכם מה שמרנים האמריקאים. לא, אבל יש הבדל, אני חושב שיש צורך פסיכולוגי, להתחבק בבית בסלון ליד הטלוויזיה, ולהתחבק בבית קולנוע או במסעדה, שרואים זוגות ככה נותנים ידיים ונוגעים ומתחבקים, אתה בכל זאת יודע שרואים אותך. אולי זה קשור גם בצורך של אנשים ללכת לטלוויזיה ולהיראות ולהראות את האהבה שלהם.
נורא מעניין, כי אני חשבתי על זה תמיד על הנתון הזה שלה, שאני לא חשבתי על זה על העניין של הציבור, אלא למשל חשבתי שהבן זוג שלי ואני, כשאנחנו רואים טלוויזיה, אנחנו גם מחזיקים ידיים. זה כאילו נשמע טיפשי, שני אנשים יושבים בסלון, מחזיקים ידיים.
כן, הוא לא ילך לשום מקום גם, יעלי.
אבל אנחנו מחזיקים ידיים, כן.
אני עדיין חושב שיש אלמנט של אתה רוצה שיראו את האהבה שלך, גם את התשוקה שלך.
אוקיי, בכל אופן היא לא בדקה את זה, אבל מה שכן היא מצאה פפר שוורט זה שאנשים שהם אקסטרימלי אפי קאפלס, הם גם אומרים אחד לשני, אני אוהב אותך, פעם ביום. הם לא מחכים עם זה למסיבות, ליום הולדת וליום השנה, וגם הדבר האחרון שהם עושים, הם קוראים אחד לשני בשמות חיבה. והיא מצאה שהרבה אנשים רוצים שמות חיבה, ובמיוחד הגברים יותר מהאנשים רוצים שמות חיבה. אז בנות, תמצאו שם חיבה לגברים שלכם.
אבל את לא סתם אומרת, בנות, תמצאו שם חיבה לגברים, כי נדמה לי שמה שהיא מצאה, ומה שבודקים במחקרים, זה שמי הכי מתבאס מזה שאין לו שמות חיבה?
הגברים.
הגברים.
אבל כל זה דיברנו על זוגיות טובה בתור מבוא, כי רצינו בעצם לדבר גם על זוגיות לא טובה, או מה שנקרא זוגיות רעילה. ואתה יודע, אני חשבתי על זה שיש המון שירים שאנחנו מזמזמים אותם, ואנחנו מאוד אוהבים אותם, אבל בעצם הם מספרים על זוגיות רעה. למשל, השיר לבד לא טוב, ביחד רע. אתה מכיר את השיר הזה של אלון עדר?
כן.
אני מתה על השיר הזה. אני יכולה להידבק אליו ימים שלמים, אבל בעצם זה שיר על זוגיות רעה. או השיר של רמי קליינשטיין, אין לי חוץ ממך כלום.
היי, יופי.
זה ממש שיר על זוגיות רעילה אפילו.
ושל ביטול עצמי, זאת אומרת שכאילו, כן. כן, יש את השיר בלעדייך, אני חצי בן אדם.
גם, נכון, ואני חושבת שהשירים הם מחזיקים משהו מהאיכות המתעתנת הזאת, שזוגיות רעילה היא לפעמים נראית כמו אקסטרה רומנטית. לפעמים אפשר לעשות רומנטיזציה של הדבר הזה ולהגיד, וואו, זה נורא יפה, זוג שהוא נורא דביק, שהוא אומר בלעדייך אני חצי בן אדם, או אין לי חוץ ממך כלום, זה כאילו מאוד רומנטי.
חיי אינם חיים בלעדייך, אני חושב שאולי את מתחילה להיכנס כבר גבול המאוד מאוד עדין בין להיות נורא נורא מאוהב ונורא להזדקק לבין לאהוב שלך או לאהובה שלך לבין הרגע שזה מתחיל להיות קצת פתולוגי, קצת מסוכן, קצת מפחיד, קצת קריפי, נכון? ככה...
אולי בעצם נזרוק כאלה סימני עזרה ונגיד מה יכול להיות בזוגיות שהופך אותה לקריפית, למסוכנת או לבעייתית, או לפחות מה אמור להדליק נורות עזרה.
אוקיי, שזו בעצם השאלה המקורית של הסטודנטים שלנו. אני חושב שאנשים היום, סביב כל הנושא הזה של אלימות במשפחה, והסיפור של מיכל סלע, ואני חושב שאנשים נורא עסוקים, מתי אהבה זה יותר מדי, מתי זה נהיה משהו מסוכן, מפחיד, פתולוגי, ולא עלינו רצחני גם, נכון?
כי הרבה לפני שזה הופך להיות רצחני, יש סימני עזרה ותחושה של חוסר חופש שהאישה מתחילה לקבל. אני אומרת אישה, למרות שיש אלימות, צריך להגיד שיש אלימות גם של נשים כלפי גברים.
נכון.
וזה נמצא גם, ואנחנו פחות מתייחסים לזה, אבל הרבה פעמים באמת יש סימנים שבהתחלה נראים כמו אהבה.
נכון.
הוא נורא נורא רוצה לדעת הכל עלייך, על האקסים שלך, על הסקס שהיה לך איתם, איפה, פרטים, פרטי פרטים, הוא מחטט לך, כן, הוא מתעניין, ואת מתחילה...
בהתחלה זה נראה שאת תמימה ונאיבית, זאת אומרת, וואו, הוא נורא מתעניין בי, הוא נורא אוהב אותי, הוא נורא מאוהב בי, עד כדי כך שהוא כאילו מקנה לי, לפעמים קנאה זה נעים בהתחלה.
נכון, קנאה יכולה להיות כאילו קנאה, קצת אפילו, יש אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים שמרגישים שסצנה של קנאה של הבן זוג, היא גם סצנה של קרבה, וגם הרבה פעמים בסוף סצנה או בסוף ריף, יש גם פיוס מאוד גדול ותחושה של איזה התפרקות כזאת, היא טובה, של התקרבות.
שוב, כאילו הוא אומר לה, סליחה, נבהלתי, פחדתי שתלכי ממני, אני מקנא לך כאן, אני נורא רוצה שתישארי איתי, זאת אומרת שהוא יכול להגיד גם, סליחה, הגזמתי, אבל אני אוהב אותך. כן, שהוא יכול להגיד, אני זקוק לך, אני רוצה אותך, אבל אנחנו צריכים להיזהר ממקומות שמריחים מתלות.
נכון. ובאמת, הרבה פעמים זה מתחיל בהערות קטנות כאלה, הערות על מה שאת לובשת, הערות על מבטים שאת שולחת, הערות על מבטים שאת מקבלת. מחשבות על איזה רומנים שאולי יש לך, זה יכול להתחיל בצורה מאוד, שנראית אפילו רחוקה ונאיבית. אבל הם מכניסים אותך לתחושה של דריכות, והרבה נשים בקשר, כשאתה שואל מה סימני העזרה, סימני העזרה הם הרבה פעמים באמת בבטן, יש איזו תחושה של דריכות, את דרוכה לידו, את נזערת, את לא פתוחה להגיד מה שאת חושבת, את מדברת בצורה שאת מתחילה לדבר כאילו את מגינה על עצמך. השבוע איזה מישהי סיפרה לי בקליניקה על קשר, שהוא לא קשר אלים בשום צורה, שאין בה שום אלימות פיזית, אבל יש איזה קו כזה דק ועדין, של שתלטנות.
כן.
של יש, אני רוצה להגיד, יש הבדל דק בין זה שהוא מתעניין בך, לבין זה שהוא מחטט לך, לבין זה שהוא קצת חודרני אלייך, לבין זה שהוא רוצה להשתלט לך על מה שאת עושה בטלפון, ועל המחשבות שלך, ועל העבר שלך.
מי דיברת, את מי ראית, מה אמרת לו. כן, אני בכלל חושב שצריך נורא נורא לשים לב ש... אחד הסימנים שאני מדבר עליהם בקליניקה שלי עם אנשים, ואגב, אני נגיד גם עובד הרבה מאוד עם גייז, ואת תתפלי לשמוע כמה מערכות יחסים רעילות יש בזוגיות של גייז, יש שם גם איזה צורך מאוד גדול בהתמזגות, ולפעמים בשתלטנות, אבל אחד הדברים ששמים לב אליהם מאוד, זה שכשאת צריכה להתחיל להסתיר דברים,
כן.
זה אחד הסימנים הלא טובים.
נכון.
נכון? זאת אומרת, אם את מסתירה כי יש לך סודות, אז את צריכה לשאול את עצמך מה הסיפור שלך, אבל אם את מסתירה כי את כאילו שומרת עליו או שומרת על עצמך, סודות הם לא סימן טוב בזוגיות, בעיקר כשהם מתפתחים. כשאת רואה שהטלפון שלך מצלצל ויש שם איזה שם של חבר שלך מהעבודה לצורך העניין, שאין לך איתו שום דבר, ואתם קולגות. וכשאת צריכה להגיד לבן זוג שלך, שהוא שואל, מי התקשר? אתה אומר, לא, זה מהעבודה. ברגע שאת מרגישה, שאת מתחילה להסתיר, או לשמור עליו, או לשמור על עצמך, זה סימן ראשוני שמשהו לא בסדר. למה את מסתירה ממנו?
נכון, ומה שקורה הרבה פעמים זה שאת מתחילה לפקפק בעצמך, את מתחילה להפסיק להבין אם את אומרת משהו, אם הוא מדויק, אם הוא אמיתי, כי מה שקורה לנו, באופן טבעי, כשחוקרים אותנו, אנחנו מסתבכים בלשוננו, גם נכון, משלו השם.
נכון.
נכון, זה הבעיה הרי
במכונות אמת, זאת הבעיה.
זה הבעיה במכונות אמת, וזה הבעיה כשמגיעים למשטרה. לפעמים אתה יכול להיות לגמרי חף מפשע, אבל רק מרוב פחד להפליל את עצמך, כן? כן? כי אתה מתחיל להתנהג בצורה לא... ובאמת, כשמישהו מאוד מאוד חושד בי, מחפש אותי, שואל אותי, תופס אותי במילים.
שלא פלא שהם הרבה פעמים מוצאים הודעות, מחתימים אנשים על הודעות על דברים שהם לא עשו. המשפטים הכי גדולים אחר כך מתבטלים על הודעות שנלקחו לא כחוק.
נכון, וכי בעצם בהתנהגות הזו יש משהו שברגע שמאשימים אותך הרבה מאוד, את מתחילה לפקפק בעצמך ולהפסיק להיות בטוחה בעצמך ולתת כל מיני גרסאות, וזה רק מעצים את החשדנות מהצד השני. וזה הזמן לדבר אולי על המושג של גזלייטינג, מושג שתפס מאוד מאוד חזק ב-10-15 שנים האחרונות, והיום מדברים עליו הרבה, גם בהקשרים פוליטיים, גם בהקשרים חברתיים, אבל ברור שגם בהקשרים זוגיים.
זוגיים, כן, כן, זה מושג שפתאום כולם מדברים עליו. אני חשבתי שזה בגלל חתונמי בכלל היה פעם, אבל זה לא, זה מושג, זה בתרבות הכללית. בואי תגידי קצת מה זה גזלייטינג, ונראה גם למה זה גם מושג כל כך חזק היום פוליטית. אנחנו בתוך סערה נורא גדולה במדינת ישראל היום, והמושג גזלייטינג עולה גם בהקשרים פוליטיים פתאום.
אז כל מה, אני אספר לך שבכלל זה התחיל ממחזה בשנת 1938. וואו. כן, אנחנו מדברים על לפני 90 שנה. כן. מחזה שהיה בתיאטרון שקראו לו גזלייט, ואחרי זה עשו עליו גם סרט, ואחר כך המונח הזה לגמרי נשכח, וחזר בחזרה בתחילת המאה בדיונים סוציולוגיים על התופעה. בעצם נתנו את השם הזה כשם לתופעה, שבה זה בעצם יש איזו מניפולציה של הזולת שגורמת לו לפקפק בתפיסת המציאות של עצמו. מישהו
זה בכלל לא קשור בגז לייטינג, זה לא הצטה והוא לא מציט שום דבר, ואין שם גז ואין שם שום דבר, נכון? אני לא ידעתי שזה בא מהשם, שגז לייטינג בא מהתיאטרון הזה.
כן.
אני חשבתי שזה קשור בזה פעולה של הצטה מכוונת.
לא, כי מה שהוא עשה זה בעצם שהוא נכנס לה לראש בהצגה הזו, הוא נכנס לה לראש, שוטל ברעיונות, והיא במשך הזמן מתחילה לפקפק בזה שהיא נכון. בעצמה. היא מתחילה להיות מעורערת ולא להבין אם מה שהיא חושבת זה אמת או לא, וככל שהיא יותר מפקפקת, הוא יותר לוחץ וגם חושד. וככל שהוא יותר לוחץ אותה, היא פחות ופחות נראית גם אמינה, כן? ובעצם היא משתגעת. והרבה פעמים אנחנו מכירים את הדינמיקות האלה, שזה דינמיקות מאוד קשות בזוגיות, כשיש מישהו שעכשיו זה, אני מדברת רגע על הקלישה, שזה הגבר עושה לאישה, אבל זה יכול להיות גם הפוך לגמרי. יש מישהו, והוא מדבר בצורה מאוד רגועה, והוא מדבר בצורה מאוד רציונלית, ואומר כל מיני דברים מאוד קשים, והאישה שמולו מתחילה להגיב בצורה מאוד אמוציונלית, ומשפט למשפט היא נראית יותר ויותר משוגעת.
הוא גם מוצא אותה מדעתה, בגלל שיש כן. משהו בשקט הזה, שהוא גם יכול להיות כל כך רועם, שהיא כאילו משתגעת.
נכון, והיא משתגעת, והיא מנסה לקעקע את מה שהוא אומר, אבל ככל שהיא יותר משתגעת, הוא נשמע יותר ויותר הגיוני, רציונלי ושפוי. וכך, למי שמסתכל מהצד, פשוט נראה שהיא עולה באש. כן. היא עכשיו באמת עולה באש, אבל מי שהתחיל את זה, או המניפולציה התחילה דווקא מזה שהוא הבעיר אותה, בתחת. עכשיו, זה באמת, זה יכול לקרות גם הפוך, גם אישה יכולה לעשות את זה לגבר, זה מצבים מאוד קשים. וזה סימני העזרה הכי קשים לזוגיות.
קשים, כי הם, אולי חשוב שנגיד, הם מעררים את הקרקע שאנחנו דורכים עליה, זאת אומרת, יש, אחר כך אנשים משתמשים במושג, לך תוכיח שאין לי אחות, אני כבר באמת לא יודע.
נכון.
אני לא יודע, את כל כך הרבה פעמים שואלת אותי, אז איפה היית אחרי עבודה? אז איפה היית אחרי עבודה? אני אומר לך, היה פקק, עצרתי למלא דלק, זה, את יודע, כאילו... אתה מתחיל להתערר כבר, אתה כבר לא בטוח בעצמך אם באמת היה פקק או רק מילאת הדלק, האם עצרת איפשהו, האם היית עם מישהו או מישהי, אתה מתחיל להתערר, ובמקום הזה שהגזלייטר מצליח לערער לך את החוויה העמוקה, שאת יודעת מה עשית ואיפה היית ומי את, ומשהו על הנאמנות שלך ועל היושר שלך, במקום הזה, הגזלייטינג מתחיל לפעול. ברגע שהרערתי אותך, מתחיל התהליך של אני מוציא אותך מדעתך.
אז אתה יודע שהפורום של מיכל סלע זה פורום שפועל ועושה הרבה מאוד פעולות בציבור בשביל להעלות המודעות לאלימות בזוגיות, ואני ממליצה לאנשים להיכנס לאתר ולראות, יש להם המון רשימות של סימני עזרה ואיך יודעים, ובעצם נורות העזרה שהם נותנים לזוגיות מסוכנת, זה לפי ראשי התיבות של המילה עזרה.
וואו.
והאות הראשונה זה אובססיביות, וכל מיני התנהגויות שהן אובססיביות, הן הנורת הזרה הראשונה. האות השנייה זין, זה זוגיות דו פרצופית, זה בן אדם שהוא גם קורבן וגם תוקפן, ושהוא מציג אותך אחרת בחוץ מאשר נכון, בפנים, הוא מתנהג אחרת.
הוא מתנהג אחרת, הגזלייטרים הגדולים, הם נורא נחמדים עליך בחוץ, אין לעולם סיכוי לדעת, הם יחשבו שאת חיה עם בעל מדהים, ובבית הוא יהיה מפלצת.
נכון.
וזה גם מערער אותך, כי המעבר הזה בין פנים לחוץ, את גם כבר לא מבינה מה קורה לפעמים.
בדיוק, סימן העזרה השלישי זה הקטנה, זה זה שאת כל הזמן אשמה, את כל הזמן מתנצלת, את לא בטוחה כבר במה שעשית, ואת אשמה בלעדית בכל מה שקורה, הוא אף פעם לא לוקח אחריות משום דבר, והוא גם אף פעם לא מרוצה ממך. הסימן העזרה הבא בריש זה רגישות קיצונית, ובאמת אנשים במערכות יחסים כאלה מרגישות שהן חיות עם פצצה מתקתקת, וכל רגע יכול לקרות משהו שיגרום לזה שהוא יאיים בעזיבה, או יהיה אלים, או יתלקח פתאום.
ואז הן גם צריכות להתנצל כל הזמן על דברים שהן לא עשו, הן תמיד יהיו התוקפן.
נכון, וסימן הזרה האחרון זה זה שהוא קדוש מעונה. וזה זה שבעצם הוא מציג את עצמו בתור קורבן, וזה הרבה פעמים מה שגורם לאישה לאבד את השפיות שלה, היא מרגישה שהיא לא כבר באמת היא מואשמת במה שהיא עושה לו.
כן, אני גם חושב על עצמה מים, שנעצמו למים. אני גם חושב על זה שאחר כך שנשים כאלה באות להתלונן, או מגיעות למשטרה, או אם הם יעברו עוד איזה שחזור של החוויה הזאת, אם ימשיכו להגיד להם, אולי את אשמה, אולי עשית משהו לא בסדר, אולי את באמת מוציאה אותו מדעתו, זאת אומרת, החוויה של מי שהאישה הזאת תפגוש אחר כך, אם הוא יעשה, אם המשטרה, או החוקר, או העובדת הסוציאלית, או המטפל הזוגי, יערערו את החוויה שלה עוד קצת, זה מוציא אותה מדעתה.
ואני רוצה להגיד שאם יש לך איזושהי תחושה לא טובה, או אם יש לך איזושהי תחושה לא טובה, שאתה בסכנה, והסכנה יכולה להיות גם פיזית, גם מינית, גם כלכלית, גם סכנה אפילו ברמה שאיבדת החופש על החשיבה שלך, זה סימן עזרה. וזה רגע לגשת ולקבל עזרה ולא להישאר לבד. ונורא נורא חשוב להגיד שהאלימות בזוגיות או זוגיות רעילה, היא לא קשורה לשום דבר שאולי היינו חושבים כמו...
היא לא סוציו-אקונומית,
לא קשור בדיוק למידת להכנסה, לא קשור, זה לא שאנשים עניים הם יותר, או אנשים לא משכילים הם יותר, לא, היא נמצאת בכל שכבות העם, בכל המקומות, בכל השכונות, ולכן אם את נמצאת, או אם אתה נמצא בקשר כזה שהוא קשר רעיל בשבילך, אתה צריך לקבל עזרה, ולא להישאר לבד בזה.
ואני רוצה להגיד עוד משהו, וזה גם אולי איזה הצעה נורא חשובה לאנשים שהם בתחילתם של הסימפטומים האלה, שאת לא בטוחה אם זה קשר זה, רק התחתנת, וחשבת שהוא מקסים, ואז הוא מתחיל להשתנות לך.
והרבה פעמים אנשים, אני אגיד את זה כאילו אנטי-טיפולית, אבל היא מאוד טיפולית, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא אלך עכשיו לטיפול זוגי, אני לא אלך עכשיו לטיפול, אני עושה סיפור משום דבר. ואנשים נורא מתלבטים ברגע הזה אם הם צריכים לקבל עזרה. ההצעה שאני רוצה לתת לאנשים ברגע הזה, כי אחד הדברים שבזוגיות רעילה קוראים זה שמבודדים אותך. מה שעושה זה שמתעלל בך, זה שהוא מרחיק אותך מהחברות שלך, סימן קלאסי, שהוא מפסיק לרצות לראות את החברות שלך, את זאת הוא לא אוהב, וזאת לא בסדר, ואמא שלך מעצבנת, והוא לא רוצה ללכת לארוחות בשישי, ובהתחלה זה נשמע נורא סביר, בהתחלה את בכלל חושבת שהוא מאוהב בך, הוא רק רוצה להיות איתך. לכן אני רוצה להציע תרופה לדבר הזה. אם את נמצאת בתחילה של תחושה שמשהו לא בסדר, תשתפי חברה טובה שלך בסיפור הזה, אפילו לפני שאת הולכת לטיפול. א', שמישהו ידע מזה, וב', שתקבלי עוד זוג עיניים. תגידי לה, תגידי לה, תקשיבי, אני חושבת שמשהו קורה שם. תשימי לב, תסתכלי עלינו כשאנחנו ביחד, כי אם תהיה לך עוד תצפית חיצונית עם חברה קרובה, את תקבלי איזה בוחן מציאות, את תפסיקי לחשוב שאת משתגעת, ואז היא תראה אותך, היא תראה אתכם ביחד, והיא תגיד, תקשיבי, את צודקת. הוא מעליל עלייך, הוא משפיל אותך, הוא מדבר עלייך לא יפה, הוא לועג לך כל הזמן. כאילו, את צריכה איזה עיניים, איזה אוזניים חיצוניות שיצפו בכם.
נכון, ואני רוצה שגם בשביל, שלא נשאר רק בקושי, אבל גם בשביל, בתור תרופה, שנחזור ונדבר על המאפיינים של זוגיות בריאה. בגלל ש... אם יש לך את זה בקשר, זה טוב, אבל אם אין לך את הרשימה הזאת בקשר, אולי כדאי לחשוב על זה בתור זוגיות לא טובה.
ואנחנו חוזרים למשתנה של הערכה הדדית, שזה אחד המשתנים של זוגיות טובה מהמחקר שהזכרנו קודם. אם את נמצאת עם בן זוג, שבז לך, שמשפיל אותך, שצוחק עלייך, שלא מכבד אותך, שלא אוהב לא את מה שאת, את האוכל שאת עושה, לא את איך שאת מתלבשת, אם את מקריאה לו איזה משהו שכתבת, והוא רק יש לו תיקונים והערות, עם מי שנמצא סביבך, כל הזמן לא מפגין הערכה כלפייך, היא עולה שם שאלה מה לא בסדר.
נכון, אז אחד המאפיינים בעצם החזקים ביותר לזוגיות טובה זה הדדיות. זה זה שיש איזשהו איזון בכוח, בכמה את נותנת וכמה את מקבלת, בכמה את משפיעה וכמה את מושפעת, בזה שאת מרגישה שוויון ביחסים. אנשים צריכים להרגיש שהם באמת מסתכלים עין בעין אחד בשני.
כן, אולי זה המקום להכניס, גם כשאנחנו מדברים על הדדיות, אני רוצה להכניס מושג שתמיד חושבים שהוא מושג נוראי, וזה מושג הנרציזם. אני רוצה רגע שנדבר על נרציזם ועל הקשר שלו לזוגיות ועל נרציזם בריא, שאני תכף אגיד עליו משהו, ועל מה קורה כשהנרציזם מתחיל להיות כמעט חולה, מליגני קוראים לזה בפסיכולוגיה. תראי, הדדיות בזוגיות זה המקום שבו את נמצאת עם מישהו שמתפעל ממך, שנמשך אלייך, שאוהב אותך, שצוחק מהבדיחות שלך, שאוהב את מה שאת לובשת. את נמצאת עם מישהו שנותן לך להרגיש טוב עם עצמך. זוגיות בהגדרתה היא מקום נרקיסיסטי. היא נרקיסיסטי כי את נמצאת עם מישהו שמתפעל ממך. זה הנרקיסיזם. האם מתפעלת מהתינוק, מכל דבר שהוא עושה, כולל מהקקי שלו לפעמים, ואנחנו בסוף, בחיים הבוגרים שלנו, מחפשים מישהו שיואהב אותנו, שיתפעל מאיתנו ושימשך אלינו. אז זוגיות בבסיס שלה, היא בנויה מנרציזם. את מתפעלת ממני, אני מתפעל ממך, ויש לנו זוגיות.
זו הזוגיות הטובה, זה הנרקיסיזם הבריא.
נכון. וכשאת תיארת קודם את הסימנים, בעצם מה ששמעתי אותך אומרת, את מתארת איך האיש הזה שמתפעל ממך, לאט לאט מפסיק להתפעל ממך, והוא עסוק רק בעצמו. ואז אנחנו נדבר על נרקסיסט שנמצא במקום שלא באמת אפשר לעשות איתו קשר. כי עכשיו גם יש המון המון דיבור, זה בפייסבוק, זה בכל מקום, יש המון עיסוק במה זה להיות עם נרציסט. התפרסם ספר עכשיו חדש על זה, יש המון עיסוק של מה זה לעשות זוגיות עם נרציסט, ואני רוצה להגיד את זה באיזה כלל אצבע כזה, הנרציסט לא עושה זוגיות איתך. הנרציסט עושה זוגיות עם עצמו. הוא לא רק צריך, הוא לא מתפעל ממך. הדבר היחידי שהוא צריך, זה שאת תתפעלי ממנו.
נכון,
וזה... התפעורה בחיים שלו.
אז זה בעצם לוקח אותי באסוציאציה לביטוי הבא, שהוא גם כן קשור לזה, משהו שיכול להיות בריא ויכול להיות חולה, וזה מושג התלות. אוקיי. בגלל שבזוגיות בריאה, אנחנו נגיד שיש תלות.
יש תלות הדדית, זה מושג נורא חשוב אפילו.
נכון.
נכון.
כי הרבה פעמים כשאומרים
בנג'מין תדבר על תלות הדדית ועל הכרה הדדית, זה מושג נורא חשוב.
בגלל שאם אנחנו חייבים להיות תלויים אחד זה בזה, כן? בתלות ההדדית היא תלות ששומרת על שוויוניות. שני הצדדים נסמכים אחד על שני, נשענים אחד בשני, נרגעים אחד מהשני, אנחנו צריכים להיות תלויים אחד בשני בזוגיות בריאה.
עד שהתלות מתחילה להיות חולה. ואז כותבים שירים כמו...
בלעדייך אני חצי בלעדייך. בלעדייך
אני כלום, אין לי חיים, למה עזבת אותי, למה הלכת ממני, זאת אומרת, זה כבר תלות חולנית.
כי זה לא הדדי, זה משהו מאוד חד צדדי נשמע, וזה נשמע באמת כמו תפילות, מאשר כמו על תלות הדדית. ואולי באותו הקשר נזכיר גם את המילה התמסרות, עוד מילה פסיכולוגית מאוד אוקיי, חשובה,
אוקיי.
שזה התמסרות, זה לתת לך את עצמי, ולהיות חופשייה ומסורה לך.
וללכת עם זה עד הסוף, בכל ליבי ובכל מעודי ובכל הגוף שלי, ולהיות איתך באיזה חוויה שאת ואני עושים זוגיות, שכאילו אין עולם מסביב ברגעים. התמסרות, surrendering באנגלית, זה מושג נורא מרכזי בפסיכולוגיה, עד שההתמסרות הזאת הופכת לכניעה. ואז נכון. אנחנו נדבר על submission באנגלית, נכון?
אני חושבת שאולי כדאי פשוט לשאול שאלות שהתשובות שלה, זה כמו מבחן, תעשו אוקיי. מבחן לעצמכם, האם אתם בזוגיות טובה. ובא לי לשאול, האם אתם מרגישים שיש ברית ביניכם? האם אתם מרגישים שיש ביניכם כנות? האם אתם מרגישים שיש ביניכם פתיחות? האם יש לקיחת אחריות, לא רק צד אחד השם כל הזמן, אלא שני הצדדים לוקחים אחריות. האם אתם יודעים להקשיב אחד לשני, לא רק לדבר אחד עם השני?
אני רוצה להוסיף עוד דבר.
כן.
האם אתם יכולים לקחת מרחב ומרחק קצת אחד מהשני? כי אני חושב שבזוגיות כזאת שהיא קלינגינג, שהיא נתפסת כמו קוף שנתפס לאמא שלו, זאת זוגיות שאי אפשר לנשום בה. זוגיות בריאה וטובה היא זוגיות שאפשר לקחת בה מרחב ומרחק גם פיזי.
אז לכן אפשר להגיד שזוגיות טובה היא זוגיות שגם אפשר לשתוק בה. אנחנו לא רק חייבים להקשיב אחד לשני, ולא רק לדעת לדבר, אפרופו זה שהתחלנו מזה, שאמרנו הכי חשוב זה תקשורת, ובואו נגיד שבזוגיות טובה, יש גם שקט שהוא שקט נעים, אנשים שיכולים להיות בשקט אחד עם השני, שיכולים כל אחד לעסוק בענייניו אחד ליד השני, ולא להרגיש שהם חייבים להיות כל הזמן ביחד. זוגיות שבה שומרים על הגבולות, שגם אני יכולה להגיד מה אני רוצה, אבל גם אני יכולה להגיד מה אני לא רוצה, שמותר לי. האם אתם צוחקים אחד עם השני, אתם מצחיקים אחד עם השני?
ולא צוחקים אחד על השני, אנחנו שוב במקום של הערכה הדדית.
והאם אתם רואים את הטוב אחד בשני?
אני רוצה לספר לך על שני אנשים שרואים את הטוב אחד בשני מחר 10 שנים.
כן.
אני רוצה להגיד שמחר אני חוגג 10 שנים עם בן הזוג שלי אלון.
וואו.
ביום האישה אנחנו מציינים את היום שלנו, ומחר אנחנו 10 שנים ביחד, והוא איש שאני מאוד אוהב. ושאני בונה איתו זוגיות שיש בה המון מרחב, וגם המון ביחד, ואפשר לגדול בזוגיות הזאת. אלון עובר איתי שנים שבהם אני עושה המון המון דברים, והוא עושה לי המון מקום.
אני רוצה להגיד משהו על הזוגיות שלכם מהצד. להסתכל עליכם הרבה פעמים, זה באמת נותן השראה. אני חושבת שאתם זוג מאוד טוב, דווקא בגלל שאתם בכלל לא דומים.
נכון.
בהמון דברים אתם מאוד שונים, ומה שיפה זה שאתם נותנים אחד לשני נורא לחיות, כל אחד עם הריתמוס שלו, עם משהו מופנה, מוחצן.
הוא מת מזה שעכשיו אני מזכיר אותו בפודקאסט. הוא ישמע את זה עכשיו, הוא יוצא, הוא כאילו... אבל הוא גם מבין שזה אני, הוא מבין שאני צריך גם להגיד בפני כולם שאני אוהב אותו, ושאני מתרגש מהעשר שנים האלה, וזהו, תודה אלון, על המסע הזה של העשר שנים.
זה סיום מאוד יפה של הפרק דנוש, ולצערי, נגמר לנו הזמן.
כן, נגמר לנו הזמן, ואנחנו נהיה פה בעוד פרקים של הפודקאסט שלנו, שהוא מופק על ידי סוט אנד פפר, והוא מוקלט פה באולפני ביזי, ושתהיה לכם רק זוגיות טובה ולא רעילה.